כל שבת בבוקר, בשעה שאנחנו מקדשים על היין, מנהג ישראל לומר פסוקים בענייני השבת. פסוקים שמופיעים בתורה, פסוקים שמופיעים בדברי הנביאים. בין הפסוקים מופיע הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. נאמר על זה במדרש לקח טוב. ששת ימים תעבוד, זו מצוות שבת. שאלתנו הראשונה היא, מה זאת אומרת? ששת ימים תעבוד זו מצוות שבת. יהודי נמצא במשרד, בכל עבודה שבה הוא מתעסק. איך אפשר לקרוא לזה מצוות שבת? מה הקשר בין הדברים? אני מבין שאדם מוצא דבר מעניין. בגד יפה, מאכל טעים, הוא שומר אותו לשבת. מצא יפה ממנו, אוכל את הראשון, שומר את השני. אבל מה הכוונה שיהודי נמצא במשרד כל השבוע, ששת ימים תעבוד, ועל זה נאמר, זו מצוות שבת. מה הקשר ביניהם? דבר נוסף, בפסוקים נוספים שאנחנו רגילים לומר לפני קידוש, נאמר, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. שאלתנו השנייה היא, איך עושים שבת? שבת הרי תלויה בזמן. היא לא תלויה רק בעשייה. אדם שלא יתכונן לשבת, אדם שלא יכין כלום, באה השבת, הוא לא יכול לעצור אותה מלהיכנס. היא יצאה השבת, הוא לא יכול לעצור אותה מלצאת. אז מה הכוונה? לעשות את השבת. איך עושים שבת? מרגיש בזה הספורנו, ומלמד אותנו, ושמרו בני ישראל את השבת, בעולם הזה. לעשות את השבת, ביום שכולו שבת. זאת אומרת, לעתיד לבוא. מי ששומר את השבת פה, יזכה לשבת לעתיד לבוא. טוב, זה ביחס לעתיד לבוא. אבל אם אנחנו רוצים להבין, כאן ועכשיו, מה פירוש לעשות את השבת? איך כאן, בעולם שלנו, עושים שבת? אם השבת בעצם תלויה בזמן ולא בעשייה. אז כדי לענות על השאלות האלו, כמובן לראות איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו, נפתח בצורה הבאה. עם ישראל נמצא במצרים בשיעבוד קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא נפגש בפעם הראשונה עם משה, ואומר לו, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ואתה לך ושלחך אל פרעה, ורוצה את עמי בני ישראל ממצרים. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ויאמר משה לאלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, וכי יוציא את בני ישראל ממצרים. מסביר רש"י, מה חשוב אני לדבר עם המלאכים? קדוש ברוך הוא, שלח מישהו אחר, שיודע לדבר, יודע להבהיר את עצמו, הוא ידבר עם פרעה ושריו. אני לא האדם המתאים. ממשיך משה ואומר, ואף אם חשוב אני, זאת אומרת, אם תעשה אותי חשוב, תעשה אותי כזה שיודע לדבר עם מלאכים ושרים. מה זכו ישראל? שיעשה להם נס והוציאה ממצרים? אני לא חושב שעם ישראל ראויים לכזה נס. אני לא מבין את הרש"י. היעלה על הדעת שמשה רבינו לא יפרגן לעם ישראל ויגיד לקדוש ברוך הוא, מה זכו ישראל שיעשה להם נס והוציאה ממצרים? איך משה רבינו מדבר כך? מה הכוונה? אלא עומק דברי רש"י זה פילי פלאים. אומר משה, ריבונו של עולם, אתה שולח אותי לדבר עם פרעה להוציא את ישראל ממצרים. אם מותר לי, אני רוצה לומר לך את הרהורי ליבי. אני חושב זה טעות. העם הזה זה עם שהמנטליות שלו היא מנטליות של עבדים. מאות שנים. להוציא אותם בכזאת מהירות. החוצה. ומיד להתרגל לחופש. זה סיכון גדול ביותר. אם העם הזה לא ידע להתמודד עם חופש, מה שהולך להיות כאן זה קטסטרופה נוראה, והיא גם תהיה בלתי הפיכה. ולצורך זה הקדוש ברוך הוא תצטרך לעשות עוד נס אדיר, לשמר אותם כעם. אולי לנס האדיר הזה אין להם מספיק קרדיט? לנס הראשון להוציא אותם ממצרים, ברור שיש להם. כבר הבטחת לאבות אברהם, יצחק ויעקב שהם יצאו ממצרים. אבל הנס השני, להציל אותם מקטסטרופה נוראה במעבר בין עבדות לחירות, אולי אין להם מספיק קרדיט. אז אולי כדאי, אם אתה שואל אותי הקדוש ברוך הוא, שהם יישארו במצרים עוד קצת. ונרגיל אותם, נכין אותם לחופש. ורק אחר כך יצאו. אבל הקדוש ברוך הוא, אני יודע, אתה שולח אותי, אני השליח שלך. אין לי ברירה. אני אעשה את מה שאתה אומר. רק דבר אחד אני רוצה לומר. לפרו אני מתכונן לומר, יש לי בקשה. ללכת לעבוד את האלוקים שלנו 3 ימים. זה לא טריק לברוח החוצה. זה ביטוי אמיתי של מה שאני מרגיש. נראה מה קורה ב3 ימים. אם העם הזה יודע להסתדר עם חופש, נשאר בחוץ. אם לא, חוזרים בחזרה. אומר לקדוש ברוך הוא למשה, אתה תגיד לפרו מה שאתה רוצה. אתה תראה איך העם הזה בזמן קצר משנה את המנטליות שלו מעבדות לחירות. יוצאים ממצרים. בימים הראשונים העם הזה מבולבל, כי יצאו בחיפזון. אחרי כמה ימים, העם בשוק, כי המצרים מאחוריהם, הפעם הראשונה שהעם הרגיש חירות אמיתית בקריאת ים סוף. איך אומר הפסוק? וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים. בעברית נכונה צריך להיות כתוב, וירא ישראל את המצרים. מה זה את מצרים? אומר הנציב, כל המהות המצרית התרסקה. עכשיו מרגישים חירות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אמרת? 3 ימים? זה מה שאתה צריך? לבדוק אם העם הזה יכול לעבור מעבדות לחירות? עכשיו זה מתחיל. אומרת התורה, והלכו דרך 3 ימים במדבר. מה קורה בסוף היום השלישי? שם שם לו חוק ומשפט. כותב רש"י, נתן להם במראה מצוות פרשיות, מקצת פרשיות של תורה, שיתעסקו בהם. שבת, פרה אדומה ודינים. זאת אומרת, המצווה הראשונה שקיבלנו כבני חורין, זוהי שבת. מה זה שבת? שבת זה לא רק סוף שבוע. שבת זה לא רק מנוחה. זה לא רק ויקנד, כמו שרגילים להתבטאות. שבת זה הרבה יותר מזה. שבת, אנחנו מוצאים כמובן בשבת, ראש השנה שבתון, יום כיפור שבת שבתון, ובשמיטה שבתה הארץ. אין יותר שבת בתורה. בפסח אין התייחסות ישירה של שבת, יש התייחסות עקיפה. כפי שכתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת. אבל השבת באופן ישיר, אנחנו מוצאים בשבת, ראש השנה שבתון, יום כיפור שבת שבתון, ושמיטה שבתה הארץ. מה זאת אומרת? הגמרא אומרת בראש השנה, לא עדו ראש. ראש השנה, יום ראשון שלו, לא יכול לחול בימים א', ד', ו'. למה אומרת הגמרא? משום מתיה וירקיה. אדם ימות ביום שישי, אחר הצהריים, לא יספיקו לקבור אותו. בשבת אי אפשר, יום ראשון של ראש השנה אי אפשר, רק ביום השני. בינתיים הוא יסריח, זה ביזיון למת, ביזיון לחיים. הירקות יירקבו, לכן ראש השנה לא חל בימים א' ד' ו'. הרמב״ם, שמביא את זה להלכה, לא מציין סיבה. מה באמת ההסבר? למה באמת הרמב״ם לא נקט את טעמי הגמרא, שהם לכולי אלמה? למה באמת ראש השנה לא יכול לחול בימים א' ד' ו'? זה פילי פלאים. אם ראש השנה חל ביום ד', זאת אומרת, יום כיפור חל ביום שישי. ואם ראש השנה חל ביום ו', זאת אומרת, יום כיפור חל ביום ראשון. אין בלוח שלנו, בלוח העברי, שבת אחרי שבת. לפחות יום אחד בין שבת לשבת, שבו אפשר לעשות מלאכה, או כל היום, או חלק מהמלאכה, כיום תופשך לפני שבת, אפשר לשחוט, לבשל, לאפות. כי כל הרעיון של השבת, כל החשיבות של השבת, רק כאשר מצרפים לזה את ימי המעשה. השבת נותנת את החשיבות לימי המעשה. ימי המעשה נותנים את המשמעות של השבת. אין שבת בלי ימי מעשה, ימי עבודה. עבודה זה לא חיים של דיעבד. עבודה זה לא כי אין לי ברירה, אני יוצא לעבוד. עבודה זה חיים שלכתחילה. ונסביר את הדברים בצורה מאוד ברורה. אין ספק. הגמרא אומרת, במסכת חגיגה, הקדוש ברוך הוא כל יום מזיל שתי דמעות. דמעה אחת, על מי שיכול להיות רב ופוסק וראש ישיבה ומזכה הרבים, ומתעסק בתחומים אחרים. ודמעה אחרת, על מי שיכול להתעסק ולהצליח מאוד בתחומים אחרים. ולא מתאים לחינוך והוראה ורבנות ודיינות. ובוחר בתחום הזה. הקדוש ברוך הוא גם עליו מזיל דמעה. כי הוא לא נמצא במקום הראוי לו. ללא ספק, כדבר ברור, מי שיכול להמשיך בחינוך, בהוראה, ברבנות, עם ישראל צריך כאל. אבל מי שבחר לו תחום אחר, שלרגע לא יחשוש שהוא סוג ב', לרגע לא. כי כל הרעיון של השבת, לחבר אותה לימי המעשה, כל הרעיון של ימי המעשה לחבר אותה לשבת, זה לא חיים של דיעבד לצאת למלאכה, לצאת לעבודה. זהו העומק בדברי חז"ל. ששת ימים תעבוד, זו מצוות שבת. כשאתה יוצא לעבוד, אתה בעצם נותן את המשמעות לשבת. כשאתה מגיע לשבת, אתה נותן את החשיבות לעבודה שלך. איך כותב רבינו בחיי, בשמו של הרמב״ם? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. כל ששת ימים אפשר לך שתעבוד את השם יתברך. עם עשיית כל מלאכתך. כי עניין האבות שהיו עובדים את השם יתברך עם עבודת המקנה. ושאר העניינים הגופניים. אבל יום השביעי שבת, כולו יהיה להשם אלוקיך. לא תעשה בו מלאכה כלל. זה שמעתי בשם הרמב״ם. כשמבינים את זה, אז גם יש משמעות למה שהתורה אומרת. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. שאלנו, איך עושים שבת? הרי אם השבת מתחילה ב-4 או ב-5, והיא חולפת, מסתיימת ב-6 או ב-7, אי אפשר לעצור אותה מלהיכנס, אי אפשר לעצור את השבת מלצאת. אז מה הכוונה לעשות את השבת? לעשות את השבת פירושו של דבר, יהודי שכל השבוע נח, או חס וחלילה חולה, ולא עושה כלום, ובא השבת, הוא שומר שבת, הוא לא עושה שבת. לעשות את השבת זה להיכנס אליה מתוך עשיית המלאכה. המלאכה נותנת את המשמעות לשבת. איך נפסק בשולחן ערוך? בסימן רש ממחת, מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת, אם הולך לדבר מצווה. כידוע, הרי מי שעולה לספינה, חייב לעלות 3 ימים לפני שבת, אבל אם זה לדבר מצווה, מותר אפילו בערב שבת. אומר הרמ"א ויש אומרים, כל מקום שאדם הולך לסחורה, נקרא דבר מצווה. אומר המגן אברהם, מה זאת אומרת לסחורה? אפילו יש לו מזונות, הוא מסודר כבר. והולך לסחורה להרווחה. זה דבר המצווה. איך נאמר בברכת משה לשבטים? ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. אני לא מבין. אי אפשר לדבר עם ישכר באופן ישיר? רק לזבולון נאמר, ולזבולון אמר. פשוט מאוד. ולזבולון אמר, אומר משה, אתה זבולון. שמח זבולון בצאתך. אתה יוצא לעבודה, תצא מתוך שמחה, מתוך תחושה שמה שאתה עושה זה חשוב. אבל כשאתה חוזר הביתה, וישכר באוהליך. תצרף, תשלב את זה, את העבודה שלך עם תורה ומצוות. כפי שכותב לנו רש"י על הפסוק, על הגמרא במסכת שבת, אחת השאלות שהקדוש ברוך הוא שואל כל יהודי, קבעת עיתים לתורה? מסביר רש"י, קבעת עיתים לתורה לפי שאדם צריך להתעסק בדרך ארץ. שאם אין דרך ארץ, אין תורה. הוא צריך לקבוע עיתים לתורה. דבר קצוב, שלא יימשך כל היום לדרך ארץ. כותב לנו רש"י שאם אין דרך ארץ, אין תורה. זה לא חיים של דיעבד. למי שמתאים, למי שבחר באמת בתחום אחר, וזה טבע נפשו, שלרגע לא ירגיש אלו חיים של דיעבד. וזה רש"י לשיטתו, בקהלת, ראה חיים עם אישה אשר אהבת. כותב רש"י, ראה ואהבן ללמוד אמנות, להתפרנס ממנו, אם תלמוד תורה אשר בידך, כי היא חלקך בחיים. אם עשית כן, יהיה חלקך זה חיים בעולם הזה, להתפרנס מן האומנות, ובעולם הבא, שהגיע עד שניהם השכחת עוון. כשרואים את הדברים בצורה כזאת, הכל מקבל משמעות אחרת לגמרי. את זה ביקש רבן יוחנן בן זכאי. כשירושלים במצב קשה, אין יוצא ואין בא, מתים מאות ברעב כל יום, הבין רבן יוחנן בן זכאי שהוא חייב לדבר עם ראש הצבא הרומאי. הוא מבקש מתלמידיו להכריז רבן יוחנן בן זכאי מת, כדי שיוציא אותו לקבורה מחוץ לחומות. וכך הוא יגיע לראש הצבא הרומאי. כשהוא מגיע אליו תוך כדי שיחה, הוא מבשר לו שעוד מעט הוא יקבל כתב מינוי מרומי שהוא נפח להיות המלך. וכך קורה. מרוב התרגשות והתפעלות מרבן יוחנן בן זכאי, פונה אליו הקיסר, פונה אליו ראש הצבא, ואומר לו, תבקש מה שאתה רוצה. הבקשה הראשונה שלו הייתה יבנה, וחכמיה. חבריו אמרו לו, יכלת לבקש את כל היד, למה ביקשת אצבע? למה לא אמרת לו, קח את כל הצבא, חזור הביתה איתם? כי רבן יוחנן בן זכאי ידע שירושלים תחרב. זו שאלה של זמן. מה שצריך לעשות זה לבנות את הגשר בין חורבן לגאולה. הגשר נמצא ביבנה. כי ביבנה, כל תלמיד שהיה עוזב את הישיבה, והיה פוגש מישהו, והיה שואל אותו, תגיד מה למדת? מה הוא היה מלמד אותו? מה הוא היה אומר לו? מרגלה בפומה יהודי רבנן דיבנה, השומרת הגמרא במסכת ברכות. אני בריאה וחברי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי והוא משכים למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתו, כך אני מתגדר במלאכתי. שמה תאמר אני מרבה והוא ממית. שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. זאת אומרת, ביבנה למדו ולימדו. יושב יהודי במשרד, 10 שעות, 12 שעות, מצאת החמה, מצאת הנשמה. יושב יהודי אחר, מלמד תורה, מזכה את הרבים, נו, אז החיים שלי הרי יותר עשירים. תראה מה אני עושה ותראה מה אתה עושה. חס וחלילה, ביבנה למדנו, כולנו שווים. בדיוק אותו דבר. גם אם פלוני יושב בשורה האחרונה בבית כנסת, הוא לא פחות ממי שיושב בשורה הראשונה. למה? כי לכולנו יש מטרה אחת, והיא להרבות כבוד שמיים. איך? כל אחד בתחומו שלו. כל אחד בדרכו שלו. כשאת זה מבינים, אז אחד המרבה ואחד הממית, הוא בלבד שיכוון ליבו. זוהי העבודה הגדולה. להרגיש שבכל תחום שבו אדם מתעסק, הם בעצם לא חיים של דיעבד, אלא חיים אמיתיים. את הדבר הזה מבטא בצורה נפלאה רבי יצחק קוטנר, ראש ישיבת חיים ברלין, אחד מגדולי בעלי המחשבה של הדור. במכתבים שהתפרסמו אחר מותו, אחד התלמידים כתב לו, רבי, למדתי בארץ ישראל כמה שנים, נהניתי מכל רגע בישיבה, חזרתי למדינת הים, לחוץ לארץ, והוריי ביקשו ממני לשלב גם לימודים באוניברסיטה. זאת אומרת, ללמוד בישיבה, אבל ללכת כמה שעות לאוניברסיטה, ללמוד בה. ואני מבולבל. אני מרגיש לא כמו שהייתי. כותב לו הרב וטנר, ראשית, נהניתי מאוד מקריאת מכתבך. שתוכן הדברים וסגנונם ערוכים בטוב טעם ודעת. ב', מפני שאינך מתבטא בגילוי לב על הנפתולים אשר בנשמתך. ונעני בזה להגיד לך, כי לפי דעתי, הנפתולים הללו, הלבטים הללו, הספקות הללו, שאינך דן עליהם במכתבך, מקורם בתפיסה מוטט. הרושם הכללי המתקבל מדבריך, כי הנחה פשוטה אצלך, כי ללמוד עוד משהו, לימודים כלליים, כפי שזה מופיע במכתב באנגלית, סקלר קריר, היא דאבל לייף, חיים כפולים. למותר להגיד לך, כי מעולם לא הייתי מסכים, בשום אופן, שזה נקרא חיים כפולים. אמנם, מי שסוחר לו חדר בבית, לחיות בו חיי תושב, וסוחר לו עוד חדר במלון, לחיות בו חיי אורח, כמה ימים בבית, כמה ימים במלון, בוודאי יש לו דאבל לייף, חיים כפולים. אבל מי שסוחר לו דירה בת שני חדרים, כאשר קודם הייתה לו דירה בת חדר אחת, יש לו חיים מרווחים, בלשונו של רבי יצחק קוטנר, בשפה הלועזית, באנגלית, בורוד לייף, סחורני, שביקרתי פעם בירושלים בבית החולים של דוקטור ולח, בית החולים ביקור חולים, וראיתיו שהוא ניגש לחולה שהיה עומד להיכנס לחדר ניתוח ושאל לו על שם אמו כדי להתפלל עליו לפני הניתוח. כשסיפרתי את זה לאחד המיוחד מבין גדולי ירושלים, זכר צדיק וקדוש לברכה, התבטא כמה צריך לקנות ביהודי זה, שיש לו הזדמנות כל כך גדולה לשמש כלי שרת לכבוד שמיים. אגיד עלה לי האמת, אהובי חביבי, האם אמירת פרק תהילים לשלומו של חולה על ידי הרופא העומד לעשות את הניתוח, האם זה נקרא חיים כפולים? דאבל לייף. ואתה חביבי יקירי, חלילה לך מלראות את עצמך בריא כפול של חיים כפולים. זה לא ריא כפול. כל המעריך באחד מעריכים לו ימיו ושנותיו. עד הרבה, כל חייך צריכים להיות מבחינת המעריך באחד. אחד ולא כפל. צר לי מאוד עליך חביבי, אם נקודה זו נעלמת מעיניך. המון נקודות מפוזרות זו תחת זו. בוודאי שיש בהם משום ריבוי, שאדם מתעסק בדברים שונים, כל אחד בתחומו שלו, זה ביטוי של ריבוי, אבל אותו המון נקודות עצמו, כשהוא מסודר מסביב לנקודה אחת, העומדת במרכז, הרי זה עיגול אחד. לכן, חביבי, חובתך בעולמך, להעמיד במרכז חייך את האחד, את הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא המרכז, כל החיים נראים אחרת. זכורני, פעם, שאלינו לרבינו הגדול, לביתו, של מזל מן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה אצלו יהודי חשוב, איש חינוך מיוחד במינו, ואמר לו, הרב, הרבה זמן התלבטתי אם לשאול או לא לשאול. החלטתי שאני שואל. שאלה אישית, כמה בתים ממך גר יהודי שעובד בבנק ישראל? פקיד בכיר בבנק. מה שנקרא בעל הבית. כל בניו בני תורה. ואני אומר לאותו איש חינוך חשוב, חלק מהילדים שלי ירדו מהדרך. איך קורה דבר כזה? איך? אמר לו רבינו הגדול רב שלמה זלמן אוירבך, זה צדיק לברכה, שאותו יהודי גומר את העבודה שלו בחמש, בשש לפנות ערב, או מאוחר יותר, חוזר הביתה, נח קצת, אוכל, נמצא עם אשתו והילדים, לומד איתם, אחר כך הולך ללמוד, הולך לחברותה, לפעמים מכין שיעור, אומר דברי תורה, אשתו מדי פעם נכנסת לשיעור, מגיעים לשולחן שבת, אומר אבא, בצורה טבעית, בצורה זורמת, שמעתי דבר תורה יוצא מן הכלל השבוע. ובקיצור, אומר אותו לבני הבית ולאורחים שבסעודה, או רק לבני הבית. אמא שיושבת ליד אבא או בראש השולחן בצד השני, אומרת, גם אני שמעתי דבר תורה נפלא. וככה הילדים גדלים בבית שהתורה זורמת על השולחן, בצורה טבעית, בצורה אמיתית. וכשילדים גדלים בכזה בית, הם אומרים, עם אמא ואבא, שעסוקים כל היום, באמת עסוקים, עם הרבה אחריות של פרנסה, של עבודה, אבל כל כך נהנים מתורה, וכל כך שמחים בכל הזדמנות ללמוד, אז אנחנו, הבנים, שאנחנו צעירים, אין לנו את המחויבות שיש לאמא ואבא, למה שלא נלמד יותר? למה שלא נתאמץ יותר? וכך כולם גדלים, כל אחד בדרכו שלו אחר כך, כבני תורה. אבל אתה, הוא אומר לו, תור, איש חינוך מיוחד. הרבה פעמים, כשאתה בא הביתה, בא לשולחן שבת, מה אתה אומר על השולחן? הרב ההוא, שום דבר. זה לא כך יודע. זה רק מדבר באוויר. אז הילדים גדלים באווירה שהוא לא יודע, וזה מדבר באוויר. והדברים שתורה זה לא מה שזה צריך להיות. אז מי ששמים לב, הם גולשים החוצה. אין כמו הדוגמה האישית של אמא ואבא. אין כמו ההנהגה של אמא ואבא שחוזרים הביתה אחרי יום של עבודה. והילדים יודעים, יש שיעור לאמא, יש שיעור לאבא. אבא שמח ללמוד עם הילדים, לא עם סטופר. וכשגדלים בבית כזה, ילדים הם גדלים ישר. הם גדלים ומבינים שמה שאבא עושה זה לא חיים של דיעבד. מה שאבא עושה זה מה שחזל אומרים, ששת ימים תעבוד, זו מצוות שבת. מה שאבא עושה, מה שאמא עושה, זה מה ששלמה המלך אומר, ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כותב רש"י, ראה ואהבן ללמוד אומנות או להתפרנס ממנו עם תלמוד תורה אשר בידך. ועד כדי כך, שחזל אומרים לנו במדרש, כאשר יעקב נפגש עם לבן, ומנצל את ההזדמנות פעם אחת ולתמיד, אחרי שהוא רודף אחריו, לומר לו את כל אשר על ליבו, והוא פונה אליו ואומר לו, בפרשת ויצא, הייתי ביום מחלני חורב וקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי, זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ו6 שנים בצונך, ותחלף את משכורתי 10 מונים. וכאן שימו לב, לולי אלוהי אבי אברהם, ופחד יצחק היה לי, כי אתה רקם שלחתני, את עוני ואת יגיע כפי ראה אלוהים, ויוח החמש. כותב על זה המדרש, רבי ירמיה אמר, חביבה היא המלאכה, מזכות אבות, שזכות אבות הצילה ממון, והמלאכה הצילה נפשות. זכות אבות הצילה ממון איפה? כי אומר יעקב ללבן, לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם, ופחד יצחק, היה לי כי אתה ריקם שילחתני. הייתי חוזר בלי כלום, ומלאכה הצילה נפשות. את עוני ואת יגיע כפיי, את העבודה שלי, ראה אלוהים ביוח החמש. הוא לא נתן לך לבצע את מה שרצית, להרוג אותי. כמו שלבן בעצמו אומר בקטע, כמו שלבן בעצמו אומר, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. אלוהי אביכם, אמש אמר אליי לאמור, שמר לך, מדבר עם יעקב, מטוב עד רע. אז מה הציל את יעקב ממוות? יגיע כפיי. זה לא חיים של דיעבד. כשמבינים את הדברים כך, שמחים לעמול בתורה, כשיש אפשרות, שמחים ליהנות מדברי תורה, כל הבית גדל בצורה אחרת. זה העשייה הגדולה שנדרשת מאיתנו, היום יותר מתמיד. ולכן כמה נפלא, שבפרשת בחוקותיי נאמר, ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. שואל, הבית ישראל, האדמור מגור, זכר צדיק וקדוש לברכה, אני מבין, הוא שואל, הפריתי אתכם, הרביתי אתכם, הקימותי את בריתי אתכם, אלה ברכות, אבל איזה ברכה זאת, ופניתי עליכם. במיוחד, שאותו מטבע לשון, מופיע גם בכללה, גם שם נאמר, ופניתי עליכם. איזה ברכה זאת, אומר בעל הבית ישראל. הברכה היא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם פנאי, ותדעו בפנאי הזה לעשות את הדברים הנכונים, ולא להרוג את הזמן. מי שבאמת גדל עם תחושה ועם אמונה, כאשר הוא בחר להתעסק בכל תחום, בתחומי החיים, הוא הבין שמקומו ברפואה, בעסקים, בחינוך, או בכל תחום אחר, יהיה אשר יהיה, ולשלב עם זה תורה ביחד, הוא זוכה לברכה של ופניתי עליכם. הוא זוכה לברכה שכאשר יש לו זמן פנוי, הוא יודע לנצל אותו באמת לתורה. ומכוח זה הוא זוכה להפרתי אתכם, הרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. זה שחז"ל מבקשים ללמד אותנו, ונרחיב מעט את הסוגיה הזאת. חז"ל מלמדים אותנו, נאמר בטור שבזמן דוד המלך הייתה גזרה נוראה, כל יום היו מתים 100 אנשים בצורה מסתורית. דוד המלך ביקש א', איך זה קורה, ביקש לדעת ממה זה נובע, ויותר עניין אותו איך עוצרים את זה, עד שהוא דרש וחקר והבין ברוח הקודש שהדרך לעצור את זה זה לתקן 100 ברכות בכל יום. הוא תיקן, והמגפה נעצרה. והשאלה הנשאלת על דברי הטור, הרי הרעיון של 100 ברכות בכל יום, התחיל כבר בזמן משה רבינו. הגמרא במנחות הם ג' מלמדת אותנו על הפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, אל תאמר מה, אלא 100. שכבר בזמן משה רבינו, כל יהודי בירך 100 ברכות בכל יום. אז מה החידוש של דוד המלך? התשובה היא, פילי פלאים, פוסק הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק ז', חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, ואילו הן. 23 ברכות כל בוקר, ברכות השחר, ברכות התורה, ושאר הברכות. 3 פעמים ביום תפילת 18, ברכות לפני ואחרי קריאת שמע, ברכות לפני ואחרי הארוחות פעמיים ביום, תלית ותפילין, סך הכל 100 ברכות. והשאלה הנשאלת, למה הרמב״ם מצמצם את 100 ברכות לאילו הן? 20 פעם ביום, ביום חם, שהכל נהיה מדברו, זה לא ברכה. או 10 פעמים בורא פרי העץ או אדמה, זה לא ברכה. למה דווקא ואילו הן? התשובה היא, מה שמבקש הרמב״ם מלמד אותנו, את ההבדל בין משה לדוד. שרבנו תיקן 100 ברכות בכל יום, זאת אומרת, 100 ברכות מזדמנות. כל יהודי צריך לסגור את היום עם 100 ברכות. זוהי תקנתו של משה. בא דוד ואומר לו, 100 ברכות שגורמות לאריכות ימים, 100 ברכות שמצילות מפורנות, זה 100 ברכות שהן על סדר היום. מהרגע שאדם פותח את עיניו בבוקר, ועד הרגע שהוא הולך לישון, הברכות מלוות אותו. כי מה זה ברכה? ברכה זה ריבוי. ריבוי של מה? ריבוי של כבוד שמיים. ונסביר את הדברים. אומרים לנו חז"ל, לפני שכל אחד מאיתנו מגיע פה לעולם, זוהר בפרשת לך לך, אומר הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, לכל אחד מאיתנו, תעשה פה מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב, למה שאתה נמשך, למה שאתה באמת נהנה לעשות. אבל דבר אחד תזכור, אני נותן לך 100 מפתחות של ברכות. הן תלויות לך על החגורה. אתה תסתובב בהרבה מקומות בעולם, בכל מיני מקומות, תזכור דבר אחד, תפתח לי דלת. דלת שעד היום אף אחד לא פתח. או אם כבר מישהו פתח, תרחיב אותה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, לך לך, תתחיל ללכת. הראשון שהראה לנו, איך משתמשים בכל 100 המפתחות, היה אברהם אבינו. הוא פתח את הדלת לקדוש ברוך הוא במצרים, באור כסדים, בבבל, מקומות ששם שמיים מעולם לא הגיע לשם. הוא פתח את הכל. זה היה אברהם. לכן איך כתוב על אברהם? פילי פלאים. ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. בית פעמים כל. כמה זה? 100. והמילה כל כותבים אותה מהסוף להתחלה, זה לך. זה היה אברהם אבינו. הוא לימד אותנו איך פותחים דלת ועוד דלת לקדוש ברוך הוא. הוא הראשון שהשתמש בכל 100 המפתחות שהוא קיבל. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות, מצד אחד כתוב להשם הארץ ומלואה. הכל שייך לבורא עולם. מצד שני כתוב, והארץ נתן לבני אדם. לכאורה סתירה. עונה הגמרא כאן לפני ברכה, כאן אחרי ברכה. בהבנה פשוטה, מה שמתיר לי לאכול ולשתות, זה הברכה. נעמיק יותר, זה פלאי פלאים. אם אנחנו באמת רוצים לזכות והארץ נתן לבני אדם, נבין שהמפתח זה להרבות בכבוד שמיים. ואם לא חס וחלילה, והארץ נתן לפרא אדם. איך כתוב על אותו פרא אדם ישמעאל? ידו בכל. בדיוק בזה הוא רוצה לפגוע. בריבוי של כבוד שמיים. לכן כמה נפלא, בסידורים שלנו כמעט ואין סגולות. יש אבל סגולה אחת כמעט בכל סידור. שגומרים להגיד הלל בראש חודש, כתוב באותיות הקטנות, טוב לומר פסוק זה סגולה לאריכות ימים. איזה פסוק? ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. עכשיו מובן למה? כי הפסוק הזה בעצם מקפל בתוכו את התפקיד להרבות כבוד שמיים. בכל תחום. אז כשאדם בחר בתחום כללי של עסקים, רפואה, נגרות, לא משנה באיזה תחום, ובעבודה שלו הוא מוצא את האפשרות להראות לכל שתורה היא חלק מחייו, ריבוי כבוד שמיים כזה עוצר מפורנות, גורם לאריכות ימים, ונותן לנו את היכולות לעמוד מול כוחו של ישמעאל. את זה באה התורה ללמד אותנו. לכן כל שבת, כשאנחנו מקדשים, אנחנו אומרים את הפסוקים לפני הקידוש, אנחנו חוזרים ואומרים, ששת ימים תעבוד, זו מצוות שבת. לעשות את השבת. איך עושים שבת? אני עובד ואני שובת. העבודה נותנת את המשמעות לשבת. השבת נותנת את החשיבות לעבודה. וכשחיים בצורה כזאת, כמובן, למי שבחר בתחום הזה של מלאכה או עבודה כלשהי שמתאימה לו והוא נהנה ממנה, מרבים כבוד שמיים, ועל זה נאמר, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ולכן, כותב לנו, הארוך לנר, עם ראש השנה, היום הראשון שלו, חל להיות בשבת, כמו שהולך להיות השנה, או זאת תהיה שנה מיוחדת במינה, או חס וחלילה, שנה קשה מאוד. חורבן בית ראשון ושני היו בשנים שהראש השנה היום הראשון היה בשבת. שלמה גמר לבנות את הבית בשנה שהיום הראשון היה בשבת, ראש השנה היה בשבת. וכך הלאה. למה? ההסבר הוא, משל למלך, שאחד משריו בגד בו, העביר את הסודות של המדינה למדינה אחרת. המלך החליט לתלות אותו על העץ. אשתו עבדה בארמון, בכתה, התחננה, ביקשה. תשאיר אותו, תשאיר אותו. המלך שמע, השאיר אותו בחיים. שנה אחרי זה, מצאו שר אחר, עם אותה עבירה. העביר סודות המדינה למדינה אחרת. המלך החליט לתלות אותו, אשתו מתחננת, מבקשת, שום דבר לא עוזר. שאלו אותו יועציו, מה ההבדל בין הראשון לשני? אומר המלך, אין שום הבדל. שניהם עשו אותה עברה חמורה. אלא הראשון כל כך אוהב את אשתו. אשתו כל כך אוהבת אותו. למה מגיע עונש? בגללה השארתי אותו. השני שונא את אשתו, מכה אותה, בז לה, בשבילה יותר טוב שהוא יהיה על העץ. אומרת השבת לקדוש ברוך הוא, תני רבי שמעון בר יוחאי, אמרה השבת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג. יום ראשון הבן זוג שלו זה יום שני, שלישי ורביעי ביחד, חמישי ושישי אני שבת בלי בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל היא בן זוגך. כיוון שעמדו ישראל לפני הר סיני, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זכרו הדבר שאמרתי לשבת, כנסת ישראל היא בן זוגך. היינו דיבור, זכור את יום השבת לקדשו. מגיע ראש השנה, יום הדין, מי יודע מה יכול להיות? אז אם יש לנו קשר טוב עם השבת, קשר מיוחד עם השבת, גם אם אולי לא מגיע תמיד, מה שאנחנו חושבים שמגיע, באה השבת לבורא עולם, ואומרת ריבונו של עולם, תראה איזה יחס יש בינינו, איזה אהבה יש בינינו, תן לו, והקדוש ברוך הוא נותן לנו בזכות השבת. כי יותר ממה שאנחנו שומרים את השבת, היא שומרת עלינו, איתה אנחנו הולכים יד ביד, שכל עניינה לתת לנו את ההבנה בחשיבות של המלאכה, וכל החשיבות של המלאכה נותנת את הגדלות של השבת. אם נדע לבנות כך את החיים בצורה הזאת, ונדע באמת ללמד את זה בצורה הזאת, אז באמת, לא רק שנרגיש אחד המרבה ואחד הממית, כולנו שווים, אלא מכוח זה נוכל באמת להגיע ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.